תכף יהיו עוד, לא לדאוג, אנחנו עוד מעט מגיעים לעוד אחד. כן, בדיוק, פחות או יותר, יש בסדר גם, מצוין. טוב, ערב טוב וברך, אני מקווה שאתם תשמעו, אני קשה לדבר.
אתה לא מרגיש
טוב? אני לא מרגיש טוב, כן, אני מרגיש יותר ויותר טוב כל הזמן, יותר ויותר טוב. אבל הנקודת מוצא הייתה מאוד נמוכה, שלשום. יש פה איזה רמקול? אין, טוב. אז ננסה, קיצור, לחדד את השמיעה. טוב. טוב, טוב, טוב. היינו בשבוע שעבר, התחלנו לדבר על התפילה, ודיברנו על זה שיש תפיסה ידועה שאומרת שבתפילה הקדוש ברוך הוא לא משתנה, ולכן מי שמשתנה זה האדם, זוכר, נכון? ואמרנו שהתפיסה הזאת היא מעקרת את הרצון להתפלל, תודה רבה, יישר כוח, מכיוון שאדם מבין זה בעצם עבודה בינך לבין עצמך, זה בכלל לא עבודה בינך לבין ריבונו של עולם. גם אמרנו שהיו זמנים שהייתה השראת שכינה, ואז ראינו דו שיח, ראינו קשר, כן, לא, אין קשר, בסדר גמור, אפשר. היו זמנים שראינו דיאלוג, אדם היה מקריב קורבן, הוא היה רואה פידבק. צערנו הרע, בעולם שבו אין השראת שכינה, אנחנו לא רואים את הפידבק הזה. רואים נתק. ולכן לאט, 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 לאט אני כאילו נעשה אפאתי, כי מה זה משנה? ניתן דוגמה, טוב? סליחה, זה ממש דוגמה מצחיקה ולא קשורה, אבל היא קצת כן קשורה. את הולכת ברחוב, הולכת וחושבת, מרחפת ונתקעת בעמוד. מה הדבר הראשון שאת עושה? מסתכלת שלא ראו, נכון? למה זה קשור? כי אם לא ראו אז לא נורא, נכון? יפה. דוגמה שנייה, באותו עיקרון, כן? את עכשיו מתפעלת, היום מתפעלת מוסף של ראש חודש, את פתאום מזהה שאת בעצם בברכת השיבה שעשינו כבר ראשונה. מה את עושה? את אומרת מוסף לראש חודש, אז פתאום מזהה שאת הגעת לברכת ברך עלינו. שאין, סליחה, גילוי נאות, במוסף אין ברך עלינו. מה קורה לך אז? את רוצה ללכת לאכול תפוח, ואת פתאום רואה שאת ברכת הזה בורא מיני מזונות. מה קורה לך? רגשית.
אויש?
סליחה שאני אהיה קצת יותר אלים ממך, שום דבר מיוחד לא קורה לך. כי אף אחד לא ראה, דיבור, מילים, מה אכפת? מי שממש צדיקה, אז זה אויש כזה קטן. זה בטח לא שאני אומר לעצמי, כאילו הייתי בשיחה עם הקדוש ברוך הוא ודיברתי שטויות. בטח שלא. למה? כי משהו בהבנה שלי את התפילה, זה שאני לא בשיחה עם הקדוש ברוך הוא. זה מי שומע. אז מה אכפת כאילו? למי אכפת? או בעשרת ימי תשובה, כשאמרת אל הקדוש, ונזכר אחרי תוך כדי דיבור. אז ברור שדתיים חוזרים, אנחנו ברור שאנחנו עושים על פי הלכה, אבל כמה הרגשה כאילו חמורה הייתה מזה? התשובה היא לא כל כך חמורה. ולמה לא חמורה כל כך? מכיוון שאת לא מזהה את התפילה, לא את, כולנו לא מזהים את התפילה כשיח עם הקדוש ברוך הוא, אלא התפילה היא סוג של אמירות כלפי עצמי, ביני לבין עצמי, ולכן לא נורא. זה כמו העמוד כשאף אחד לא ראה, אז בסדר, קצת כואב, עוברים הלאה. דילגנו פעם שעברה על מקום מספר 3, נכון? זוכרות? אז אולי נתחיל בזה, כיוון שיש לנו חוב, ואחרי זה נעבור, יש עוד דף, אפשר ככה בינתיים לחלק את הדף הבא. צילמתי, אני מקווה שמספיק. עכשיו בינתיים לחלק ונימד ביחד את מקור שלוש בדף הראשון, ואחרי זה נעבור לדף הזה ונסתרק כאן, נטייל בכבוד. אז פה הרב מסביר למה קורה, איך זה קורה שאני בתפילה מרחף. זאת אומרת, יש איך לומר את זה בעדינות, יש לכל אחד מאיתנו יש צורך לזמן של ריחוף, לזמן של כאילו מחשבות חופשיות כאלה. יש כאלה שאפילו עשו את זה בצורה מסודרת, התבודדות. משהו חשוב, שיהיה זמן כזה שבו אני חושב. יש כאלה שמתבודדים, אבל פשוט בתוך כדי תפילת 18. כשמתחיל 18, זה הזמן לכל הריחופים. כל הסגירות נסגרות אז. למה זה קורה? אז הרב פה מסביר למה זה קורה שיש מחשבה זרה בתפילה. איך זה קורה שאני עכשיו בשיח עם הקדוש ברוך הוא, ואני בזמן הכי קריטי. אם את תראי, בסידור כתוב שיש עולם העשייה, ויש עולם היצירה, ויש עולם הבריאה, ויש עולם האצילות. 18 זה עולם האצילות. איך יכול שדווקא בעולם האצילות אנחנו ככה מתנתקים? איך זה קרה דבר כזה? אז בואו נראה. בכבוד. מי רוצה לקרוא? תודה כבר, תודה רבה.
ככה?
ככה? ככה. עוזר? אני מוכן להתבזות בשבילכם, אין שום בעיה. ככה טוב? ככה טוב, נכון? ככה? יותר טוב? ככה. הכל כלול. ככה זה בסדר? רגע. שומעים טוב. מצוין. הגענו לתצפית על שמונה קבצים, בכבוד. כן, מי רוצה לקרוא?
המחשבות הזרות שבתפילה הן באות לפני הקושייה הכללית שיש על עניין התפילה, שלכאורה אין לה מקום, מפני שאין שייך לומר לגבי הקדוש ברוך הוא שינוי רצון בכלל, ובפרט על ידי פיוס לתפילה.
מובן, נכון? אומר רב, זה שיש מחשבות זרות בתפילה, זה נובע כיוון שיש קושייה. יש לאדם, בכללי, יש קושייה על איך זה פועל בכלל. למה? כי לכאורה אין מקום לתפילה. למה אין מקום לתפילה? למה?
כי
הקדוש ברוך הוא לא משתנה, בדיוק. אם הקדוש ברוך הוא לא משתנה, אז התפילה היא לא משפיעה. אז אין לזה משמעות. לכאורה אין מקום לתפילה. ולכן זה גורם לאנשים לחשוב מחשבות זרות בתפילה. אני רוצה שנייה אחת לעצור כאן ולעבור לדף החדש שעכשיו אתם קיבלתם, ולראות רגע שני מקורות. מקום מספר אחד הוא מספר אורות התפילה שהוציאו במעלה אדומים. יש שם דברים מדהימים מתוך כתבי יד.
מה זה? בכל
הזה? לא, כזה, בז' כזה. בז' קטן עם כתב בורדו כזה בפריחה, אורות התפילה. ספר טוב, יש שם ממש כאילו ריכוז של כל הפסקות של הרב בנושא התפילה, ויש גם כאלה שאין להם מקור במקומות אחרים. אז בואו נראה את מקור אחד, זה באמת דברים מדהימים. בכבוד.
התפילה, כמה מזוכחת היא לפי ההבנה המונית. מתפלל האדם אל האלוקים האדיר על הכל, והוא פועל אצלו את המזוכח שלו. מתפעל הוא האלוקים מדיבוריו של האדם, הוא מתעורר וממלא את עצמו, מה שהכביד עליו בבקשותיו. היש לך חירוף וגידוף, חשיכה ושכרות גדולים מזה?
מובן. יש הבנה המונית, שעל פי הבנה המונית התפילה היא שיא הגיחוך. זה פשוט צחוק. האדם מתפלל אל האלוקים האדיר על הכל, והאלוקים הוא פועל אצלך. למה הוא פועל? מכיוון שהאלוקים מתפעל מהדיבורים של האדם. זאת אומרת, אני שולט בו, אני משנה אותו. והאלוקים גם עושה מה שאני ביקשתי או רציתי, אחרי שהכביד עליו בקשות. זאת אומרת, הכוונה היא שיש איזשהו סוג של סף כזה, שכבר נמאס הקדוש ברוך הוא לשמוע אותי, ואז הוא אומר, וואלה, אתה יודע מה? מה שהוא רוצה, תעשו לו. יש בדיחות הזה, נכון? כל מיני בדיחות כאלה, שנמאס הקדוש ברוך הוא לשמוע את הבן אדם, הוא אומר, טוב, תן לו פייס, מה שהוא רוצה שיקח, כשיעזבו אותי בשקט. וברור לכם, נכון, שזה מבט מאוד כאילו עלוב על הקשר בינינו לבין ריבונו של עולם. נמשיך, בכבוד.
והיש איפה להתפלא אם העומדים במעמד תרבותי ורואים את עצמם בתור משכילים מתנים כשהם מועסים את התפילה.
מובן? מובן? הרב אומר, זה לא מפליא שככל שאדם משכיל יותר, הוא פחות רוצה להתפלל. כי הוא אומר, על פי ההבנה הזאת, זה מעשה של טיפשים, כאילו. אז ככל שאדם יותר חכם, הוא פחות רואה צורך וערך בשטות הזאת. זה נשמע לו פתטי. אז כל זה כמובן לפי ההבנה המונית, זה הבנה שקרית כמובן, כן? אבל אם נבין ככה את התפילה, אנחנו פשוט נהיה באיזשהו עמדה נפשית, שתפילה זה רק למי שלא חכם. רק למי שאין לו מספיק יכולת להעמיק ולהבין מה קורה כאן באמת. כי אם זה ההסבר שלך לקשר עם ריבונו של עולם, אנחנו בצרה צורה, ואז ככל שאדם באמת יותר משכיל, הוא פחות מתפלל. נעשה רגע בדיקה שנייה. אם נבדוק, וזה לא קשור לכמה את עסוקה, בסדר? את הרגלי התפילה, אל תצביע, זה כללי. את הרגלי התפילה בכיתה ו' שלך, והרגלי התפילה היום, בלי קשר לעומס בזמן. נניח בסמסטר או לא משנה. את מזהה איזשהו פער? את מזהה פער לרעה? אל תעני. סטטיסטית? כן, התשובה היא כן. ככל שאדם יותר מתבגר, הוא פחות רואה משמעות בתפילה. עלול לקרות, זה לא לקרות לו ככה. זה לא צריך להיות ככה כמובן. אבל זה המצב שכאשר אתה מבין את התפילה בצורה שטחית, אז ככל שאתה יותר מתבגר, אתה מואס בזה. הגיוני. אז לכן זה לא כל כך פלא לראות שמי שעומד במעמד גבוה תרבותית, הוא רואה עצמו כמשכיל ואמיתי וכנה, הוא מואס את התפילה. זה ברור. עכשיו מגיע הפתרון, או הכותרת לפחות לפתרון. כן.
אמנם, כשם שחשוכה היא התפילה ואין דעת ורגש, כך מהירה ורוממה היא בגילוי הדעת זוהר.
שנייה, ככה? ממש ככה. וככה? נהדר. יפה מאוד. ישלחו לאשתי את התמונה הזאת, היא מאוד תשמח. יפה מאוד. אז אומר הרב, כשם שהתפילה חשוכה, כשאין דעת ורגש, כשאין הבנה טובה של מהי התפילה, כך היא מהירה ורוממה בגילוי הדעת וההרגשה. זאת אומרת, אם אני אבין טוב את התפילה, התפילה תהיה מרוממת, אבל זה בטח לא ההבנה הזאת שעכשיו אמרנו, נכון? מקור הבא הוא גם כן מאותו מקום בדיוק, עמוד אחד אחרי, חבוד.
התפילה, כשהיא מתגשמת, היא
מתגפסת
בפרסם. ואילו כשהיא מתגשמת,
הפלסטר זה נקרא, כן.
לזוהמת עבודת ברב.
זה חריף מאוד. לפני כן הוא קרא איזה חירוף, גידוף, חשיכה ושקר. אני אומר, זה ממש זוהמת עבודה זרה. זאת אומרת, כאשר התפילה מתגשמת, זאת אומרת, כאשר אני חושב שהקדוש ברוך הוא עובד אצלי, מתפעל מה שאני מבקש ומנג'ז לו, זה ממש זוהמת עבודה זרה. ולמה? עכשיו הוא ככה מפרט את הכותרת הזאת, כן.
הוא קורא לאלוקים שהוא מציירו איתן, קשה, תקיף ושליט, נצחן ורודף כבוד ומשמעת של העבדות תקופה מנתינה ועבדיו, והוא דווקא עלול להיות מרוצה על ידי שיבקשו ממנו בבקשות ובתחנונים משיקולי נפש. אז משתנה ומחפצוע אז, הוא ממלא את המבוקש, והמבוקש אינו פיני, כי הוא פשוט חפץ גס של צורך מהיום מכוער.
מובן? על פי הציור הזה, אלוקים חלילה הוא איתן, קשה, תקיף, שליט, נצחן, רודף כבוד ומשמע של עבדות כפופה. והוא מרוצה כאשר מתחננים אליו, הוא אוהב את זה. הוא אוהב שהנתינים והעבדים מתחננים אליו, ואז הוא משנה את החפץ העז שיש לו, וממלא את המבוקש. המבוקש הוא לא דבר אצילי, הוא דבר סתם, צורך, כזה או אחר, חפץ גס. אומר הרב, אם זה העניין שלנו בתפילה, אז זה פשוט זוהמת עבודה זרה, הכוונה, אני רואה באלוקים, משהו נפעל, אל יווני, זה טוב, או את יודעת, משהו מדייש כזה. איזשהו נצחן ורודף כבוד, הוא קורא לזה כאן. זה ודאי מאוד מנמיך את הקשר עם אלוקים, בצורה דרמה, בצורה הזויה. בכבוד, תפילה זו.
תפילה זו פסולאי. שיקורה בעיון. חסרה היא העצמיות התוכחית של מהות התפילה ותחשב לחדאה לתפלה.
תפלה. הכוונה היא אומר הרב שאפשר להפוך תפילה לדבר שהוא תפל בטף. כן, תפלות. תפלות זה שקר.
למה באמת זה שור?
שאלה טובה. זה לא אותו שורש.
זה שורש פלל.
תפילה זה שורש פלל, בדיוק. ופה זה שורש תף פלמד. אבל זה די דומה. די דומה. בכל אופן, אז אם אני רואה את התפילה כדבר ש... כאיזשהו פנייה ושינוי של אלוקות, זה עבודה זרה. אם אני רואה תפילה כלא משנה אלוקות, אז אין לי טעם להתפלל. אז לכן אדם כשהוא יותר משכיל, הוא מואס בתפילה. זה מה שבעצם דיברנו פעם שעברה. אנחנו נחזור חזרה לדף הראשון, איפה שאנחנו עצרנו, אמרנו שיש קושייה, כי לכאורה אין מקום לתפילה, כי אין שינוי. הרי אם זה לא מלך כזה נצחן ורודף כבוד, אז אין משמעות לתפילה, אז אין טעם להתפלל. עכשיו נראה. עכשיו יש פה משהו עמוק, אז ככה אפשר ככה קצת להתרכז, ננסה לדעת השני להבין. אנחנו בדף הראשון במקור שלוש באמצע, אפשר להצרנו. כן.
בינם מסתלקות?
כן.
בינם מסתלקות, כי אם על פי אותן התשובות שעל ידן התפילה מתיישבת, שכללותן הן שתי אלו הידיעות. האחת, שהתפילה היא בנויה על הרגשת הנפש ולא על השכל. וכל הגדרים הללו וגזרותיהם, וכל השלילות שלגבי האלוקות, הכל בא מצד השכל, ואין התפילה מקושרת עם כל פרטיהם.
מה הכוונה? למה בעצם תפילה היא לא באה מהשכל, אלא היא מגיעה מהרגש, הרגשת הנפש? למה? מה אתם אומרות?
זה בעצם ליישב את הקושייה?
ליישב את הקושייה, זאת אומרת, יש בעצם שני עניינים, אחד זה זה, מה שאמרנו עכשיו, יש עוד משהו אחר שנגיע תכף אליו. אז האחת שהתפילה היא לא בנויה על שכל, וכל הגדרים והשלילות וכל זה, זה הכל בא מהשכל. כל ההבנות שאלוקים לא משתנה, זה הכל מגיע מהשכל. הקושייה לתפילה היא קושייה שכלית. והתפילה היא לא עבודה שכלית בכלל, היא עבודה של הרגשת הנפש. מה זה אומר שתפילה היא הרגשת הנפש? אז פה כדאי לדעת להכיר שישנם שני סוגים של רגש אצל הרב קוק. יש רגש רגשנות. נקרא את זה ב... לועזית, אמוציונליות, מצבי רוח. זה רגש נמוך שקשור לסיטואציה שנמצא בתוכה, קשור למה אמרו לי, לאיך אני נתפס בין החברה וכו'. ויש רגש טהור. רגש טהור זה אינטואיציה, זה לא אמוציות, זה אינטואיציות. אינטואיציה זה משהו עמוק מאוד, שהוא לא משתנה בהתאם למצב הרוח שלי. הוא הרבה יותר עמוק מזה. זה איזשהו חוש פנימי, שיש לאדם, נקרא לו בשפה דתית יותר, רוח הקודש, יש לאדם איזשהו חוש פנימי רוחני שאומר לו ליבי חפץ. זה נקרא רגש טהור. רק נאמר שהרב מסביר את זה בהרבה מאוד מקומות, שלאישה יש בינה יתרה, הבינה שיש לאישה זה רגש טהור, זה לא רק אמוציות, זה אינטואיציות. לכן כתוב שאישה נהיה מכרת באורחים יותר מהאיש. ולאישה יש רוח הקודש יותר מאשר לאיש, נכון, נבואה, כן, אברהם מול העשרה, כן, אז יש בתפילה, היסוד של התפילה הוא יסוד אינטואיטיבי, הוא יסוד של פנים הרגש, ולכן קושיות שכליות, הן לא כך לעניין, כי זה לא באותה שפה. מה זה אומר בעברית? יש לנו לפעמים קושיות באמונה. קושיות באמונה בעצם יושבות באופן בסיסי, על איזשהו רצון לערב מין בשאינו מינו. מכיוון שהשם ברא את האדם, אני פשוט ככה ממש פתח סוגריים קטנות. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם אחרי שהוא ברא את העולם, זוכרות, נכון? הוא ברא את העולם ואז את האדם. זכרו לכם? יפה. אז האדם נברא בעצם כשהעולם כבר היה קיים, היה כבר מקום בזמן. השכל של האדם הוא חיישן, חשוב, הוא איזשהו כלי עבודה, שהוא קשור לזמן מקום. זאת אומרת, אפשר לתפוס דבר רק כאשר יש לו מימד מקום ומימד זמן. כל קושייה שכלית על משהו שאין לו מקום וזמן, הוא לא לעניין. זאת אומרת, אתן דוגמה אולי משמונה פרקים לרמב״ם. הרמב״ם אומר, שואל שאלה, בסוף שמונה פרקים לרמב״ם, הוא אומר, האם האדם באמת בוחר? הוא שואל ביחס לשני דברים. א', האם האדם בוחר ביחס לגנטיקה שלו? האם יש לו אפשרות לשנות את מה שהוא נולד איתו? התשובה שלו היא כן. שואל שאלה שנייה, הוא אומר, האם האדם יכול לבחור ביחס להשגחת השם? הקדוש ברוך הוא הרי יודע מה אני אבחר. האם אני עדיין יכול לבחור? מה עונה, אתם זוכרות? מה זה אומר? יפה מאוד. רוב העולם חושב בתיכון, חושב שהוא אומר, אין תשובה. אין תשובה לזה. זה לא מתאים לרמב״ם. הרמב״ם לא ישאל שאלה ויגיד, בעצם, אופס, אין לי תשובה לזה. מה שהוא אומר באמת, הוא אומר, אתה לא הבנת את המושג ידיעת השם. אתה מנסה לבחון את ידיעת השם על פי מה שאתה מבין ידיעה. אז ידיעה שלך היא קשורה לזמן מקום. לכן אם השם יודע קודם, אז איך אני בוחר אחר כך? אומר הרמב״ם, השם לא יודע קודם, כי השם הוא מעל הקודם, מעל הזמן. זאת ידיעה אחרת. הוא אומר, אם הייתי יודע כמו שהשם יודע, הייתי מה שהוא. אין לי סיכוי לדעת מה שהשם יודע, כי יש לו ידיעה שהיא לא קשורה לזמן מקום. ולכן אין קושייה מהאם השם יודע להאם אני בחרתי. כי זה ציר אחר לגמרי, זה כאילו בלבל שונה לגמרי, זה לא באותו ציר. אומר הרב כאן, גם התפילה היא ביטוי לאותו שריר של האדם. זאת אומרת, יש לאדם נשמה, הנשמה היא צלם אלוקים. זאת אומרת, יש לאדם איזשהו כלי כזה שהוא מעל ה... מקום זמן. זה לא השכל, השכל הוא בתוך המקום בתוך הזמן, אבל יש באדם נשמה. נשמת האדם היא מעל המקום מהזמן. לכן אומר הרב, אתם זוכר בטח שהאמונה היא לא שכל ולא רגש, אלא גילוי עצמי, היותר יסודי, של מהות הנשמה בדיוק. האמונה היא ביטוי נשמתי. האמונה היא ביטוי של נשמה באדם. השכל הוא כלי עזר. הוא נועד להסביר לי איך זה בא לידי ביטוי במציאות המעשית שבה אני נמצא כרגע. אבל הוא לא יסוד האמונה. וההמשך שם הוא כותב הרב, שגילוי הנשמה, גילוי האמונה הוא נבואה, ואורך הקודש, ותפילה. התפילה זה גילוי אמונה. זאת אומרת, זה שאני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, זה כיוון שאני עושה שימוש בכלי האינסופי שבי. ואז אפשר לתקשר עם הקדוש ברוך הוא שהוא גם אינסוף. מצוין. אם אני מקשה קושיות שכליות על עולם האמונה, התבלבלתי. כי זה לא באותו מישור בכלל. אז אומר הרב, א', הנחת המוצא שלך, שאפשר להקשות קושייה שכלית על עולם התפילה, כמו שאנחנו דיברנו קודם, היא לא נכונה, כי התפילה בנויה על האינטואיציה שלך, ולא על השכל. לכן השכל באמת לא נוגע באזורים האלה. אתן דוגמה אולי אחרת. יש לך איזו חברה טובה שאת מאוד אוהבת אותה. ממש, את ממש אוהבת אותה. את צריכה לפגוש אותה ואת צריכה לדבר איתה. אם את צריכה עכשיו להסביר בפני אנשים מה את אוהבת אצלה. מה קורה לך? את צריכה להסביר את זה.
מסתבך.
למה?
כי אי אפשר להגדיר מה אני...
כי היא כאילו קרובה אלייך. את צריכה, את הולכת אחורה, תהיה שנייה אחת. חושבת רגע כי מהצד, אז אומר, כן, היא גם מנומסת, היא גם טובת לב, היא גם עוזרת כשצריך, היא גם הייתה לצידי בשעת צרה וכן הלאה. אבל זה פרטים כל זה. באמת, הקשר ביניכם הוא יותר עמוק מאשר העזרה שעזרה לך, היכולת דיבור שלה והסבלנות שלה. זאת אומרת, כאשר אני מנסה לתרגם דברים שהם במישור של אינטואיציה, לכלי שכלי, לכלי של טבלה, התבלבלתי. כתוב, זה קשור מאוד לכאן כמובן, אין אדם למד תורה אלא במקום שליבו חפץ. למה חז"ל לא אמרו אלא במקום טוב? אין אדם למד תורה אלא מקום טוב. לך תבחר מקום טוב, תלמד בו תורה. למה זה מקום שליבו חפץ?
טוב, אז השכל הגדיר לך מה טוב.
יפה, כי התורה כנראה היא כלי שאותו לומדים, אפילו גם זה, זאת אומרת, לימוד תורה שהוא יחסית דבר שכן יש שם בשכל, אבל יסוד התורה הוא מפגש עם בורא עולם. לכן אם אין לי בו חפץ, לא תוכל ללמוד תורה שם. אגב, זה שכתוב אין אדם למד תורה אלא, זה אומר שזה לא משהו הצעת ייעול כזה, הצעת בונוס כזה. זה אין ברירה אחרת, זה כאילו אולטימטיבי. רק ככה אפשר. זאת אומרת, אי אפשר ללמוד תורה, אלא אם כן יש חפץ לב. יש הרבה שאומרים, את הולכת לבדוק מקום. תעשי אחרי טבלה, יתרונות וחסרונות. הבנת על כמה זה כאילו מבולבל? זה לא קשור ליתרונות וחסרונות. זה קשור להאם את מרגישה שליבי חפץ בזה. אם לא ליבי חפץ, אז זה לא יעזור אלף יתרונות. אגב, אפילו בהקשר הזה, נניח שיש ארבעה יתרונות וחמישה חסרונות. מי אמר שארבעה אלה הם, 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 הם קטנים בדרך כלל שהם הרבה יותר משמעותיים לך. אבל יותר מזה, באמת לימוד תורה הוא לא יושב על עניין של נתונים, של עוד רכיב כזה, עוד עניין כזה. יש בזה איזה משהו עמוק, חפץ לב. אז אומר הרב, קודם כל התפילה בנויה על הרגשת הנפש, ולכן כל השלילות והקושיות השכליות הן לא רלוונטיות לתפילה. זה שריר אחר. זאת אומרת, מה שעובד בתפילה זה לא השכל. לכן כל מיני קושיות שכליות הן לא קשורות. זה אחד.
קודמות לרגע עצמו של
המפתח. נכון, אבל כשאתה מקשה קושייה על דבר שהוא בעומק שלו הוא דבר של אינטואיציה, אז אין בו היגיון. דוגמה, יש איגרת שהרב כותב לדוקטור משה זיידל. זיידל היה תמיד של הרב קוק, היה לו הרבה קושיות על תורה ומדע ואקדמיה, חול וקודש, כל מיני. בקיצור ולעניין, עכשיו זו שאלה על איך עובד, איך אפשר להסביר את התורה על פי המדע, כשישנם סתירות. אז הרב מסביר, אומר, תשמע, יש גם במדע היום, יש איזושהי הבנה שיש דברים שמעל התיאוריה. זאת אומרת, גם אם השכל חושב משהו מסוים, ואדם עשה ניסוי, והגיע לנניח תוצאות שהן לא על פי התיאוריה, אז מה באמת גובר? הניסוי התיאוריה. הניסוי כמובן, נכון? למה? למה? אולי באמת אני באמת אומר, תשמע, אולי העין שלך היא לא ראתה טוב. הוא אומר, אפילו המדע מבין שהעין של האדם, שאומנם העין היא לא 100%, אבל מה שהאדם רואה יותר חזק מאשר מה שהוא חושב. אז גם אצל האדם, מראה העין יותר חזק מאשר השכל שלו. ועכשיו תהפוך את זה רגע לאזור של תורה. אז יש קושייה לתורה. יש לך תיאוריה ויש מול זה תורה ונבואה נניח. מה הקשר סתירה לנבואה? כאילו מה... אז אתה לא מבין. אז מה אם אתה לא מבין? יש הרבה מאוד ניסויים שאני בניתי תיאוריה, עשיתי ניסוי, זה לא עבד, אני עכשיו עמל לבנות תיאוריה חדשה שתסביר את הניסוי, ולא להפך, להגיד, בעצם אתה לא רואה טוב. זאת אומרת, יש איזשהו סוג של כאילו סדר עדיפויות. אז כאשר עוסקים בתפילה, שהיא אירוע רוחני, אינטואיטיבי, לא שייך להקשות עליו, אבל זה לא עומד לי בסברות. מה זה קשור? אז זה לא עומד בסברות. אז זה לא עומד בשכל. השכל זה מכשיר עזר שנועד כדי שהאדם יתנהל טוב בתוך מקום בזמן. התפילה היא לא שם בכלל. לכן גם כאשר אנחנו עומדים שמקראת החלטות משמעותיות כאלה ואחרות, השכל הוא לא כלי דומיננטי. הוא כלי נצרך, הוא תנאי, אולי תנאי, לא כך בטוח, אבל בטח הוא לא כלי בלעדי. בהחלטות משמעותיות מאוד, הרבה יותר קשור לאינטואיציה מאשר לשכל. אז זה עניין ראשון, התפילה בנויה על הקשר, על כאילו תדר אחר. התדר של התפילה הוא תדר הרגש, ולא השכל, הרגשת הנפש הוא קורא לזה, שזה בעצם אינטואיציה. והשנית, עוד רק ממש דקה, טוב? דקה. בכבוד, והשני,
שבאמת כל היחוס שבין האדם לכונו הוא מצד גזירה ושפע של המצאה אלוקית. וההמצאה הזאת גוזרת לגלות את כל התפקידים של האדם בהנהגה האלוקית בעולם. ואחד מהתפקידים החשובים הוא נתינת מקום לתפילה, שעל כן יש באמת מקום גדול לתפילה, והיא עומדת ברומו של עולם. וכל הסעיפים של כוונות התפילה מצטעפים מאלה השורשים, וכפי רחבתם והעמקתם, הם שוללים את המחשבות הזרות, ועושים את התפילה לתפילה
זכה. מה זה אומר? הייתה בעצם קושייה שאין מקום לתפילה, מכיוון שהתפילה, הרי אין שינוי רצון, אז ברור שאין שינוי רצון דרך תפילה, אז מה זה עוזר? אז אומר רב א', התפילה היא לא דבר שכלי, היא דבר רגשי, חושבת הנפש, וב', אומר רב, כל הייחוס שבין האדם לקונו, ומצד גזרה ושפע של המצאה אלוקית, הכוונה היא מצאות אלוקית. הקדוש ברוך הוא אין סוף. הקדוש ברוך הוא גזר שהתפילה תועיל. היא לא צריכה להועיל. הקדוש ברוך הוא בנה כך את העולם, ברא כך את העולם, שהתפילה תועיל. אתם זוכרים, נכון, ספר בראשית? בשבוע שעבר, יש פה ברוך שם את הדוגמה שלנו, נקרא שוב את הפסוק הזה, שכאשר השם בורא את, את הצמחים, הם לא צומחים. כתוב בפרק ב' וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. כל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ, והאדם עין לעבוד את האדמה. רש"י אומר, ומה טעם לא ימטיר? לפי שאדם עין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתם של הגשמים. וכשבאדם וידע שהם צורך לעולם, התפעל עליהם וירדו, וצמחו האילנות והדשאים. זאת אומרת, השם בכוונה ברא כך את העולם, שכלום פה לא צומח בלי תפילה. הוא לא צריך את התפילה, הוא רוצה בה. זה נכון שאצלנו, בהבנה של אדם פשוט, אם יש רצון, סימן שיש צורך. אם אתה רוצה, סימן שאתה צריך. אם אתה צריך, סימן שאתה חסר. אצל ריבונו של עולם זה לא עובד ככה. יש רצון שהוא לא צורך. אמנם הוא לא צריך אותי, אבל הוא רצה אותי. הוא גזר, בכדי שיהיה קשר בין עולם תחתון ועולם עליון, בכדי שיהיה קשר בין האדם לבין בורא עולם, הקדוש ברוך הוא בכוונה ברא חיסרון בעולם, שיפטר דרך התפילה, לא כי צריכים תפילה, כי הוא רצה את התפילה. עד כדי כך שהרב כותב בעינייה, הרב כותב בעינייה, שאתם בטח זוכרות, נכון, שהשם הוא רופא חולי עמו ישראל? הוא אומר את זה כל יום בתפילה, נכון? סליחה השאלה, אבל מי ברא את המחלות? גם הקדוש ברוך הוא. למה הוא ברא את המחלות? אומר הרב שתי סיבות. נכון, יעקב אבינו ביקש מחלות, נכון. למה אבל הוא באמת ברא אותם? א', כדי שאדם יתפלל. וב', השורש לזה הוא כדי שאדם קצת פחות ירגיש כוחי ועוצם ידי. יש קצת יותר חלש. שפתאום חיידה קטן משגע אותך. זה קצת דומה לאיזשהו מעשה מדרש על אוג מלך הבשן. כתוב שכשעם ישראל מגיע לאזור הבשן, אז אוג יוצא לקראתו. אוג היה גדול, ממש גדול. עד כדי כך שגם הוא עבר את המבול, והוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא, טבע, כי הוא פשוט היה ענק. אז הגיע לו לאזור הברכיים פחות או יותר. בקיצור, אוג הזה אומר, תשמע, אין לי כוח ילחם בהם אחד אחד. גם זה אחרי זה הוצאות של הלוויות ומעמדות של זקה, כל מיני, עזבו, עזבו. אני פשוט אקבור אותם ביחד. פעם אחת ולתמיד. אז אוג הזה לקח הר בגודל של שלוש פרסאות, שזה כל בעצם המחנה של עם ישראל, ורצה פשוט לקבור אותם, לכפות עליהם הר, בדיוק. אומרת הגמרא, מה עשה הקדוש ברוך הוא? זימן להר נמלים קטנות, קומצה זה נקרא, והם אכלו את ההר והורידו אותו עליו. בגמרא מסכת ברכות, והורידו עליו את ההר. והקדוש ברוך הוא עשה עוד מעשה קטן, הוא גם עשה לו ארחת שיניים, שרבב לו את השיניים שלו, ואז הם בעצם תפסו את ההר המתפורר על הפרצוף שלו. אחרי זה היה פשוט נופל. אז יש כאילו גם שיניים, חדק כזה, לא חדק, השנהב הזה, וגם הנמלים, והכל נגמר. הרב שואל, למה אוג לא פשוט מת מהתקף לב? מה כל הסיפור הזה? פשוט תהרוג אותו. תביא לו התקף לב, ונגמר, דום לב קטן. מה הבעיה? שבץ מוחי. אומר הרב, זה לקח בשבילנו. שהכוח הפיזי העצום הזה, בסוף, נגמר על ידי נמלה. נמלה הרגה את האוג הזה, שההרגשה של גסות הרוח שכוחי ועוצם ידי התפוררה דרך נמלה קטנטנה. אומר הרב, כמו טיטוס, וגם כמו כל אדם אומר. אדם כזה חזק, בריון, מרגיש כוחי ועוצם ידי, בא וירוס קטן. מה זה נמלה? נמלה זה פיל על יד זה. בא וירוס קטן, משביט אותו פשוט. ואז לך, איזה קטע זה כאילו. דבר מדהים. כאילו, חיידק, בסדר, חיידקים, קורה, כאילו, איפה החיידק מולי, אני יכול, מה זה לדרוך עליו? מה זה חיידק?
זה מהרב הרווח
בין כן, הסייה. כן, בדיוק, וזה החיידק הקטן הזה, משביט אותך. אומר הרב, זה הרווח הגדול שכשיש מחלות. עדיף תמיד מתודית, כמובן. שיהיה תמיד בשב ואל תעשה מה שנקרא. אז א', ישבור את הגאווה של האדם, ב', להתפלל. לכן אומר הרב, גדול מאוד ערכה של התפילה במחלה. יכול להיות שהאדם מתפלל, או שקרוביו מתפללים, וזה משנה את המאזן לגמרי. אם כן, אומר הרב, בקיצור ולעניין, יש שתי הנחות שפותרות את הקושייה על התפילה, שהרי אין שינוי בקדוש ברוך הוא. א', התפילה היא באה מתוך אינטואיציה ולא מתוך שכל, לכן כל קושייה שכלית היא לא רלוונטית לתפילה. ב', התפילה היא גזרה אלוקית. הקדוש ברוך הוא בכוונה בחר להיות נמצא דווקא דרך התפילה. כוונה, הוא ברא צמחים, הוא לא הצמיח אותם כדי שאני מתפלל. הוא לא צריך לתפילה שלי. הוא בחר שאני אתפלל. יפה, ולכן התפילה זה לא קושייה. מה הוא צריך אותי? הוא הרי לא משתנה. מה זה קשור? ההימצאות שלו משתנה. זאת אומרת, אם אנחנו צריכים לעשות סיכום של זה, יש בעצם שלושה פרמטרים. יש האדם, יש הקדוש ברוך הוא, יש הימצאות הקדוש ברוך הוא. האדם ודאי משתנה, תמיד. גם בלימוד תורה משתנה, גם בתפילה הוא משתנה. הקדוש ברוך הוא אף פעם לא משתנה, כי הוא אין סוף. הימצאותו של הקדוש ברוך הוא בעולם בוודאי משתנית. הקדוש ברוך הוא ברא כך את העולם בכוונה שהאופן שבו הוא נמצא בעולם, זה יהיה כתוצאה מהתפילה. אז זה בוודאי משתנה, ואז באמת התפילה היא לא רק משנה אותי, שזה ברור, היא גם משנה את המציאות, את השגחת השם עליי, שזה חשוב מאוד. ואז אין כאילו קושייה של, אוקיי, אבל באמת מה, אז מה באמת, כי התפילה מועילה, היא מאוד מועילה. כשהשם ברא את העולם, הוא ברא גם צדיק יסוד עולם, הוא ברא גם את היסוד, את הברז כאילו, את השיבר של העולם. וכשהאדם מתפלל, הוא פותח את הברז הזה. אז יש משמעות גדולה מאוד לתפילה, קיומית לעולם, על ידי התפילה, היא לא משמעות שכלית, היא משמעות אינטואיטיבית.
אז מה זה מרגישית תפילה לא מעלה?
שאלה טובה, כנראה זה אומר שאין דבר כזה. זה אומר שלפעמים מה שאני חשבתי שהתפילה תועיל, היא לא הועילה שם. אבל אין תפילה שהיא נמחקת, כאילו, זה לא קרה. אין דבר כזה.
לא, אדם מתפלל תפילה כי הוא חפץ ממשהו מצליח.
זה בדיוק התשובה בגוף השאלה, מה שנקרא. האדם התנה התניה, אמר אני רוצה תפילה בשביל זה. והתפלל, והזה הזה לא קרה. והזה לא קרה. מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? אז אמרת, אני רוצה את זה בשביל זה. אז מה?
אבל זה הפרמטר של המציאות שלך.
נכון, אז כנראה שמה שאני חושב שהתפילה תועיל, בזה הקדוש ברוך הוא לא עובד אצלי. אז כנראה שאני צריך להתפעל על מה שאני רוצה, אבל הקדוש ברוך הוא עדיין הוא לא נתון לי. הוא לא עובד אצלי. לכן, אנחנו אומרים, אם אדם ראה שלא נענה, יחזור ויתפלל. אבל זה לא עזר. הרי יש כזה, נכון, כאילו פתגם כזה, שרק טיפש חוזר על אותו דבר פעמיים, חושב שעכשיו יהיה תוצאה אחרת. הרי זה כבר היה פעם אחת. התשובה היא כנראה שהתפילה באמת היא לא פועלת באיזה מנגנון של כאילו, זאת אומרת, סיבה ותוצאה כאלה. אלא יש פה איזה מין מפלס קרבת אלוקים, שכאשר אני עוד פעם מתפלל, אני יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, אני יותר שם את ה... מבטח שלי, בוא.
רגע, זה הימצאות שהיא פרטית לכל אדם, זה שביל כאילו...
גם פרטי וגם כללי, נכון? זאת אומרת, יש הימצאות פרטית שקשורה לחיים שלי אישית. יש הימצאות כללי שקשורה לעם ישראל, לעולם בכלל, לאנושות, לאוזון. מה הפוך? נכון, זה כשאדם באמת חי בעולם שהוא עולם, איך נקרא לזה, מטריאליסטי חומרני, אז הוא חושב שהתפילה היא איזשהו כספומט כאילו פשוט, וכשהוא לא נענה אז הוא מאבד מוטיבציה. ככל שאני אבין יותר טוב שבאמת התפילה היא לא כספומט, אלא היא באה כדי לחבר אותי לשורש שלי, אז אם עוד לא נעניתי אז אני עושים ואתפלל. זה באמת לא קל, כי אנחנו באמת לא פעם עושים כאלה התנאיות כאלה. כן? לא פעם אנחנו אומרים אני מוכן נניח לכבד הורים כי אני חושב כך וכך וכך. כי בטח תנו לי אופניים. אם לא תנו לי אופניים אני לא אכבד הורים.
אז חובה שואל שאלה, אז חייבים לראות מה במה שבדבר הזה ספציפית באופן עין.
כן.
אז בשביל מה זה קשה, אם הוא היה רק מכבד הורים, אז תתפלל בזה, תכבד הורים בכלל.
מצוין, מצוין, מצוין. אז כנראה שיש חוסר בעולם שבכוונה נוצר בשביל התפילה. ואני צריך להתפלל באמת מהלב שלי. בלב שלי חסר לי רפואה, וחסר לי פרנסה, וחסר לי גשם ביתו. כל זה חסר לי. אני אבל יודע שהעניין שבתפילה הוא לא רק החוסר הזה. החוסר הוא מבוא לתפילה. אבל לא התפילה הבאה בשביל החוסר. הרי אפשר היה לתת לי גשם גם בלי תפילות. זאת אומרת, זה שאני בא מתוך הרגשת חוסר, זה כדי שאני אתפלל. ולא הפוך. אז גם כאשר האדם לא נענה, הוא חוזר ומתפלל.
אבל זה נגיד, אני חושבת על המדרש עם משה והמעניין של התפילות כבחנן, ושכן אחת תפילה אחת מכן להיכנס לארץ, ואת עושה את זה ריאל. כי בכל זה אומר שיש מסלול ישיר בין התפילה ממקשת.
כן. אז כיוון שהזמן קצר מאוד, אני רק אענה על זה ככה ממש באופן כללי, אחד הדברים שהם הכי קשים, הכי נקרא לזה רעילים, זה לימוד מדרש כפשוטו. כי מדרש מופיע בשפה של דרש. כשאדם קורא אותו כפשוטו, הוא מזייף את המדרש. כמו עוד המון מדרשים אחרים. כמו עוג מלך הבשן הזה, שזה אף אחד נורמלי, לא חושב שהיה אדם בגודל של 4 פרסאות. וכן על זה הדרך. אז כל מדרש הוא שפה מדרשית. הוא שפה של דרש. זה אמת לאמיתה. אין קשר בין הדברים. זה אמת אלוקית. אבל זה לא בשפה של פשט. לכן זה לא בהכרח איזה משהו כמותי מספרי. וזה באמת מעניין מאוד באמת למה הקדוש ברוך הוא דווקא אז אמר לו רב לך, אל תוסף לדבר אליי. זאת אומרת, היה באמת שם משהו שהיה אמור כאילו להשיג את העניין. הייתי שם בבית חנן. אנחנו עוצרים כאן ואנחנו ממש ממשיך בשבוע הבא באותה אותו יום באותה שעה, בעזרת השם, או קצת לפני.